ועכשיו אנחנו עם פרופסור אריאל הירשפלד מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו בתוכניתנו יש פינה קבועה, היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא איתנו, מורשתם, יצירתם מהדהדת וממשיכה לתרום. ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור הירשפלד על חיים נחמן ביאליק, 4 ביולי 1934, בימים אלו 91 שנים ללכתו. ערב טוב לך פרופסור הירשפלד, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז חיים נחמן ביאליק, מה ביצירה שלו עושה אותו להיות עם תואר המשורר הלאומי כל כך הרבה שנים?
קודם כל, הוא משורר ענק, הוא באמת משורר גדול, והוא משורר עדין ונוגע ללב. וזה שהוא לאומי לא הוסיף לו כלום. זה רק הזיק לו והסמי אותו על המון תלמידים. ואולי זה גם לא מתאים לו, משום שהוא המשורר שהפנה את תשומת הלב של העברית ושל היהדות לחייו של אדם יחיד ושל אישה יחידה, והקשיב לרחשי לב עצובים ובודדים, כאלה שאי אפשר כמעט למלל אותם. ובעצם רק במעט מאוד שירים הוא עוסק במה שאנחנו קוראים לו לאום. בטח של הלאומיות שלו היא לא לאומיות במובן העכשווי. אז זהו.
וזה אולי לוקח דווקא ההבחון הזה של נגיעה במקומות כל כך עצובים ורגישים, אולי זה לוקח לסיפור חייו האישי.
ברור, גם זה. וקודם כל, עצם העובדה שאיש רוח יהודי ישאל, יענה על השאלה, התדע מאין נחלתי את שירי, הוא ענה על זה בבית אבי, כלומר, התחיל בילדותו. הוא מספר על חייו. זה בעצם היהודי הראשון שהפך את חייו הלגמרי אישיים, למשל ולדוגמה, לחיים אותנטיים, ומהרגע הזה הפסיקו לדבר על האנחנו. אבל לא כל השירים שלו עצובים מאוד, חלקם הם היסטוריים וחלקם הם גם מלאי עושר, אבל היכולת שלו להקשיב לליריות של האדם, לחד פעמיות שלו ולשבירות שלו, היא אין לה אח ורע, וזה אי אפשר לקחת ממנו עד היום. הוא משורר כל כך גדול שמי שקורא אותו היום, אני חושב כמעט לא מאמין שזה מה שמסתתר מתחת לשם המפורסם שהודפס על כל מיני שטרות ובולים. ואני באמת מציע לאנשים לפתוח שוב את שיריו, שהם לא רבים אגב.
תכף נדבר על שיריו, ולפני כן נדמה לי שהוא הדתל"ש, הדתי לשעבר, הכי שהשפיע על איך נקרא להם, החילוניים והישראלים, אולי יותר מכולם, משהו על זה, על כמה נוכחת הדת בשירתו וביצירתי?
תשמעי, הוא הבן אדם הכי דתי שאפשר לעלות על הדעת, דווקא משום שהוא דתל"ש, כלומר, משום שהוא יכול לדבר בחופשיות כיהודי, אבל הוא נשאר אדם מאמין בצורה הרבה יותר אולי חיונית ממה שמקובל היום לחשוב על אנשים דתיים. אפילו שיר כמו על השחיטה, שמיים, בקשו רחמים עליי, אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב, ואני לא ידעתיו. זהו שיר דתי מאוד, דווקא משום שהוא זועק את זעקתו אל השמיים, ורוצה מהם תשובה. עכשיו, זה המשפט הכי יהודי בעולם, הוא גם מבוסס על קינה עתיקה, על אב הרחמים. והמחשבה עליו כדתל"ש היא רק אם את יהודיה אורתודוקסית מאוד 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 פורמליסטית, אז תחשבי עליו שהוא דתל"ש. הוא לא. וגם חלק מאלה שאנחנו קוראים להם חילוניים, הם דתיים יותר מהרבה דתיים, ובכלל ההבדלה הזאת בארצנו היא קצת יותר מדי פוליטית ופחות מדי מהותית, אבל לא חשוב.
כן.
הוא מדבר על היהודיות שלו ועל מה זה להיות יהודי בצורה כל כך חופשית ומלאת רגש, שהוא נתן ליהדות ולעברית הרבה יותר רוח מכל משורר אחר לפניו ומרוב המשוררים אחריו. בדבר הזה הוא גם התווה דרך נורא מעניינת גם למשוררים דתיים, כמו זלדה למשל, או אורי צבי גרינברג, וגם למשוררים חילוניים, כמו דליה רביקוביץ' או נתן זך. הוא משפיע על כל הרוח העברית החדשה.
ומתוך כל יצירותיו, אם הייתי שואלת אותך, כבר אמרת שאפשר למצוא בשירה שלו כל כך הרבה רלוונטיות גם לימים אלו, ואם הייתי מבקשת אותך להצביע על משהו אחד שהוא על גבול הנבואי, אז מה היית אומר?
אני מעדיף לענות לך על שאלה אחרת.
בבקשה.
כי השיר הנבואי ביותר שלו זה בעיר ההרגה. וזה לא כדאי לזכור,
ממש לא.
מוכרחים לקרוא את זה, זה לא יאומן. קודם כל זה נכתב הרבה לפני השואה, וזה מתאר שואה. וזה מתאר מה היהודים עושים עם שואה, וזה נורא קודר. אבל אני מעדיף לענות לך על השאלה, איך ביאליק הוא ענק גם כרגע.
אוקיי.
זה בשירים שנוגעים ללב, כמו ים הדממה פולט סודות. ואני אגיד לך אותו בעל פה ככל שאני זוכר. ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק, ומאחרי הרי חיים שעון הנחל אינו פוסק. שחור הלילה הולך כובש, מרכיב צל על צל וחופל, דומם אל ים המחשקים, כוכב אחר כוכב נופל, ובהשתתק כל העולם, ארגיש. ער ומדבר, ארגיש מעיין טהור אחד, הומה את שם ומתגבר. אומר ליבי לי בחשאי, בני, חלומותיך באו. נפל כוכב מרקיע, האמינה לא שלך הוא. עוד שלך קבוע איתן, ובמשבצתו יזרח שמה. תא עיניך, הנה שם הוא, קורץ, רומז לך נחמה. ומשתתק כל העולם, אשב אביט אל כוכבי. לי אין עולם, אלא אחד, הוא העולם שבלבבי.
לא יכול להיות סיום יותר מושלם מזה, פרופסור אריאל הירשפלד, תודה רבה.